בסוף ספר זמנים, ספר שעוסק בחגים, מסתיים בהלכות חנוכה ופורים. בסוף דבריו כותב שבעתיד לבוא, בזמן הגאולה, ימות המשיח, כל המועדות עתידים להיבטל. חוץ מימי הפורים. זה נאמר למגילה עצמה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה, והימים האלו נזכרים, האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, וימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. לא יסוף, לא יבטל. כלומר, מבין הרמב"ם מהפסוקים האלו שבסוף מגילה, שאם כל הרגלים, כל החגים, בזמן הגאולה, בטלים, כלומר, העיסוק בהם נהיה תפל, נהיה שולי, כמו גם הפסוק בירמיה שמובאת בגמרא מסכת ברכות, שלעתיד לבוא לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה את ישראל מארץ צפון, אולי וכולי, בזמן קיבוץ גלויות העתידי כבר לא יהיה טעם לעסוק ביציאת מצרים. מחלוקת בין זמה וחכמים, האם מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח, כן או לא, שאלה של פסח. אבל גם אם כל המועדות יהיו בטלים, פורים, מגילת אסתר לא תיבטל. ונמשיך לקרוא את המגילה, נמשיך לחוג את חג הפורים. פורים, חג ששייך תקופת הגאולה. יותר מכל חג אחר. פורים חג שכשדנים בענייני גאולה זה מאוד רלוונטי לעסוק בו. זה תמיד רלוונטי לעסוק. לעומת חגים אחרים. גם הגמרא, עוד שנייה אחת, במסכת מגילה, אומרת שיש קשר בין העובדה שפורים הוא בחודש אדר, חודש ה-12, לבין העובדה שפסח, חג הגאולה הראשון שלנו, חג יציאת מצרים, הוא בחודש הראשון, סגירת מעגל. לשון הגמרא, סמיכת גאולה לגאולה. כלומר, פורים הוא יסוד של גאולה, וגם פסח מהותו גאולה, ולכן מתאים שהסוף וההתחלה מתחברים למעגל אחד. עוד מקור אחד רק נביא, שבו אולי נרחיב. המשנה מסכת אבות מביאה 48 דברים שהתורה נקנית בהם, 48 מעלות, מידות, ערכים, כדי לקנות עניין אמיתי, נפשי, עמוק של התורה. המדרגה האחרונה, העליונה, החותמת את כל 48 המדרגות, האומר דבר בשם אומרו. הלמדת, וזו הפעם היחידה שהמשנה מרחיבה, שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מה המקור שנאמר? ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. עוד נרחיב טיפה במקור הזה, אבל כבר אנחנו רואים גם מהמשנה שהמשנה מבינה שהאמירה הזאת של אסתר למלך בשם מרדכי היא יסוד של גאולה, ולכן אפשר ללמוד מכאן הלכה לדורות, עיקרון לדורות, שכל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. כן.
שהוא כאילו
נכון? ואפילו אחי, הבאתי את הגמרא בברכות, שהגמרא בברכות מביאה פסוק מירמיהו, שלעתיד לבוא, לא הזכירו כל כך, לדע אחת לא הזכירו בכלל את יציאת מצרים לעתיד לבוא, לדע אחת לא שלא יזכירו, אלא שתהיה יציאת מצרים תפל לגאולה האחרונה יקר. זאת אומרת, לכל הדעות, בכל דעות התנאים, המשנה מסכת ברכות, לעתיד לבוא גאולת מצרים לא תהיה נושא מרכזי, לא הזכירו כל כך ברצינות. אלא יש מחלוקת, האם זה ייבטל לגמרי או שיהפך לתפל. אבל בזמן גאולה, כן, זה ייבטל. וכך הרמב"ם, לכן הרמב"ם גם אומר את זה בפורשו, בהלכה, הוא כותב את זה, שייבטל, לא יעסקו בזה יותר. בין אם לא יעסקו בכלל, או שזה לא יהיה נושא מרכזי, זה לא יהיה עניין מהותי לעסוק בו. כי זה בסדר, ברור, מובן, לא נושא שעדיין יש מה לשאוב ממנו בצורה עקרונית, משהו שהוא תשתית, להבנה, תהליכי גאולה. כי זה דבר שהיה שייך לעבר, ויש דבר שהוא משקף את הנצח. בכמה ספרים הופיע? כן. אני זוכר בקידוש, תמיד אומרים זכר ליציאת מצרים. גם בראש שנה ויום גם יום כיפור, אנחנו אומרים ראש שנה וקידוש זכר ליציאת מצרים, וגם ביום כיפור זכר ליציאת מצרים. מי שעושה קידוש, אם תפור לעשות קידוש ביום כיפור, אם אדם צריך לאכול ביום כיפור, תעשות קידוש. אז אומרים זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, כל החגים כולם עוזים לך זכר ליציאת מצרים. כן.
זה
רגע
שאומר שכיפורים...
יום כיפורים. איזה
כיפור?
כן. גם את זה להבין. כנראה שזה גם קשה. אבל אנחנו בפורים, מה נעשה? בעזרת השם, נגיע חודש תשרי, נדבר על יום כיפור. פורים וגאולה. פורים כמגילה, מגילת אסתר כמגילה, כטקסט, כמקור בתנ"ך, שהוא מקור משמעותי, קריטי, להבנת ענייני גאולה. על פניו זה נראה הפוך לגמרי. אין מגילה, אין טקסט יותר גלותי ממגילת אסתר. טקסט גלותי למאדרים. עם ישראל לא נמצא בארצו, המגילה פותחת איש יהודי בשן הבירה, אשר הוגלה מירושלים, אפילו קובעים את זה מנגינה של איכה. לא נמצאים בארץ ישראל, נמצאים תחת שלטון אחר. אין שאיפה לאומית, לא מדובר פה על ארץ ישראל אפילו פעם אחת. לא מדובר על שאיפה לבנות בית מקדש, אין שאיפות רוחניות במגילת אסתר. לא מדובר על כלום. היהודים מסכנים, עלובים, כל אחד יכול לעשות בהם כעולה על רוחו, למכור אותם, לקנות אותם, לרצוח אותם, אף אחד לא מתרגש. בגלל איזה קשרים, תחמונים, אחורי הקלעים, שבמקרה, במזל או בנס, כן, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים גם כשאנחנו בגלות, ולא עוזב אותנו, ברוך השם, במזל הייתה שם בדיוק איזה יהודייה במקום הנכון שעזרה. זה בדיוק סיפורי הגלות. ממש נס גדול, איזה מזל היה שמישהו שם, איזה יהודי, היה במקום הנכון בשביל להפר את הצעת הפריץ הרשע. זה סיפורי גלות. אין תקווה, לא מדובר, אין מסקנות. הפסוק הפותם את מגילת אסתר, זה שמרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. הטופ של הטופ של הטופ שיהודי מצליח להגיע בגלות, הוא התברג במקום טוב בשלטון, דואג לחבר'ה. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. מנסה לממש, לתת ביטוי לאינטרסים של הציבור היהודי ששלח אותו שמה, לנבחי הפוליטיקה של הגויים. זה ספר של גאולה, זה ספר של אמונה. שם שמיים לא מופיע במגילה. לכאורה גלות זה בדיוק הרקע של המגילה. לכאורה, ההתמודדות עם הגלות זה הרקע של המגילה. מגילת אסתר זה המגילה הראשונה שאנחנו צריכים להיפטר ממנה כשאנחנו חוזרים לארצנו ומגיעים לזמן של גאולה. המגילה הראשונה, צריך להגיד, ברוך שפטרנו מכל הדברים האלו, יותר לא צריכים, כולו מלאכים, ולא הסתבך עם אחשוורושים, ולא אמנים, ולא כלום. אנחנו בארץ שלנו, יש לנו מדינה שלנו, מלכות שלנו. נגמר הסיפור הזה, פעם אחת ולתמיד, לא צריך תכמונים ולא קשרים ולא למצוא חן בעיני הגויים ולא להתחפש יפה ולהתלבש יפה בגדי מלכות ולמצוא חן בעיני המלך. נגמר, חיים שלנו. זאת גאולה? המהר"ל קורא לספר שלו על פורים אור חדש. זה אור חדש? זה אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מרע לאורו? זה אור ישן, זה אור חיוור, זה אור עייף, זה אור של פעם, זה אור שאנחנו רוצים לשכוח ממנו. למה? 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 ארץ ישראל? איפה ארץ ישראל פה? איזה חול? איזה חול? חול בארץ ישראל? אבל איפה ארץ ישראל פה במדינה? מה שאתה אומר, זה כשבונים בארץ ישראל, נגיד ספר שופטים, ספר שמואל, ספר, אני יודע מה, נחמיה, עזרא, בונים בארץ ישראל, בדרכים מסובכות, זה ספרים של גאולה. אתה רוצה להבין תהליכי גאולה? לך לספר שופטים, לך לספר שמואל, לעזרא ונחמיה. תראה, עם ישראל נמצא בארצו, תהליכים מסובכים, דרך המציאות החומרית, איך עם ישראל מתקדם. מצוין, זה ספרים של גאולה. חגים של גאולה, פסח, חנוכה, חג של גאולה, חג של ארץ ישראל, מתמודדים בארץ ישראל. אבל פה לא מתמודדים על ארץ ישראל בכלל, אז למה מתמודדים כאן? שלא ירגו אותנו. אנחנו מסכנים, עלובים, אנחנו עושים מה שרוצים. זה לא בניין, איזה בניינה פה משהו, נבנה פה משהו בחול, נבנה פה משהו בארץ, כלום. הצילו אותנו, זה הכל. לא הורגים אותנו, ברוך השם, הגויים לא הורגו אותנו, תודה רבה. זה חג של מסכנים. אתה יודע שבכל הקהילות, בחוץ לארץ, היה מושג שנקרא פורים, בכל המון קהילות, היה פורים של הקהילה הזאת, פורים של... פורים זה היה שמושג להמון המון חגים, היו המון קהילות בישראל, שלכל קהילה היה את הפורים שלה. מה זה הפורים שלה? הנס הקטן שלה, שפעם רצו להרוג אותם, בסוף לא הרגו. מלא פורים אם יש לנו, זה גלות, זה בדיוק גלות. יש פה התקדמות, פה גאולה, התקדם פה משהו? לא, אפשר אותו מצב. נשארנו אותו מצב, נשארנו בגלות. רק מרדכי, האיש הזה, מה הוא נהיה? המנכ״ל של חשברוש. יופי. אז היהודי התברג יותר חזק. עכשיו הוא היה יהודי בשער המלך, מה התקדמנו? היהודי נכנס לתוך ארמון המלכות. יופי. ורק השתפרות בגלות. יש תוצאה חיובית ממגילה לכאורה? לא. השתקענו שם. עכשיו גם לא רק שיש יהודי, רק בפנים יש גם יהודי בפנים. אז הגוי הרשע סילקנו אותו, ברוך השם. אבל אחשוורוש זה מציאה גדולה? לא. זה משיח בן דוד, זה בנינו את הגאולה, זה עם ישראל, זה צרה, זה כלום. צריכים להבין מה אילנו ולמגילה הזאת. מה לנו ולחג הזה? מה לנו ולתהליך כל כך מאחורי הקלעים, כל כך משונה, כל כך שהוא לא שלנו? אסתר מתחננת לפני אחשוורוש, מתחננת על עמה ועל מולדתה. מה זה מתחנן? אנחנו משתגעים הדברים, מה מתחנן? בונים, עושים, לא מצווה, ברוך השם. נגמרו התחנונים. כנראה שהיסוד שאנחנו לומדים מגילת אסתר הוא יסוד כל כך פנימי, כל כך עקרוני, כל כך שייך לערכי הנצח של האומה, שהוא נכון תמיד. זה נכון שהסיפור הוא בזמן גאולה, בזמן גלות, סליחה. אבל העיקרון שנלמד כאן במגילה, אולי לא עיקרון אחד, אולי כמה עקרונות. העקרונות שנלמדים כאן במגילה באמצעות חז"ל, באמצעות ספרי האמונה שעסקו במגילה, מלמדים אותנו ערכי נצח שכוחם יפה תמיד. שדווקא בגלל שהמגילה לא מתארת תהליך של עם ישראל בארצו, אלא מחוץ לארצו, המגילה באה לבטא ערך בלתי תלוי, ערך עקרוני. כשרוצים לחדד עיקרון, לא מביאים דוגמה שאפשר להתפקח עליה. לא מביאים דוגמה שבה אפשר לומר שהנושא כאן הוא לא העיקרון אלא דברים אחרים. כשרוצים לחדד עיקרון, הולכים למציאות שבה ברור שכל מה שיש כאן זה רק העיקרון ואין בלתו. מגילת אסתר, הבלטה קיצונית, חריפה, מחודדת של ערכי נצח ישראל באופן כזה שהם נכונים תמיד, ומתוכם שואבים תפיסת עולם, סידור מחשבתי לכל דור, לכל תקופה, לכל שעה, בוודאי לתקופת גאולה. ננסה היום לעסוק בעיקרון אחד, אבל ודאי שיש עוד הרבה עקרונות שתמונים במגילה הזאת, מגילה שנכתבה ברוח הקודש, אומרים חז"ל. נדבר כל פסוק ופסוק במגילה הזאת בא ללמד אותנו ערכים, אבל ברור שהמבוא שלנו, הגישה שלנו למגילה צריכה להיות לא עיסוק באירוע שקרה פעם, לא עיסוק באיזה אירוע מקומי נקודתי שפעם לפני כך וכך שנים במזל ניצלנו. זה לא הנושא, לא על זה חוגגים היום. זה מוזר, היינו צריכים לשכוח את זה, זה לא תעודת כבוד. הנושא של המגילה, היחס שלנו לפורים, צריך להיות התמודדות עכשווית, היום, קיומית, נוכחית, עם המציאות שלנו, כאן ועכשיו, לאור העקרונות, הערכים הנצחיים, הבלתי תלויים בהיסטוריה, שאנחנו יכולים לשאוב מהמגילה. הערכים כל כך בלתי תלויים בנסיבות, שתמיד הם יהיו נכונים. כן. נפסק להלכה ברוח הקודש. היה ברור, נכון. האם המגילת אסתר היא טקסט שבא לשקף אירוע שקרה, שהוא ודאי דבר טוב, אבל הוא לא מבטא ערכי נצח, הוא מבטא התגלות נקודתית. היה פה צד הדשמיה בנקודה. קראנו, ברוך השם. אז קראנו, עכשיו צריך ללמוד את זה כל הדורות. תודה רבה, הבנו. ברוך השם, הראש בחורה הזה לנו מספר. מי אמר שאת כל הדורות צריכים לקרוא את זה? וההלכה נפסק כשקריאת מגילה דוחה בלימוד תורה. מבטלים תלמוד תורה לקריאת מגילה. והר"ן אומר שזה יותר מאשר סתם משהו מדברי סופרים שלומדים. זאת אומרת שזה תורה, מתייחסים לזה, צריך לקרוא מקלף כשר. כן? זאת אומרת שאנחנו מתייחסים לזה כערך דבר נצחי, תורה. ננסה לעסוק בנקודה אחת. דווקא להתמקד בביטוי הזה גאולה. הבאת גאולה. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כל האומר דבר בשם אומרו, זה נראה עניין מוסרי, מצפוני. אומר דבר, תגיד אם מי שמעת את זה, כל הזכויות שמורות. אז אל תתייחס לעצמך, אתה שמעת על הדרה, אתה בא למי שאומר איזה חידוש מדהים, אתה לא מגלה לו שראית את זה ואיזה ספר. אתה סתם לא ישר, אתה בן אדם, לא אגון. מה אתה מייחס לעצמך כל מיני חידושים שראית בזמנך הפנוי, ואתה נדע מה כל מיני המצאות, אומר, יחשבו עליך שאתה גאון עולם. סתם, זה מדרגה מאוד נמוכה. זה קשור לגאולה. כל מישהו, אני יודע מה, הוא סך הכל לא שקרן, הוא רק אומר דבר בשם אמרו, הוא מביא גאולה לעולם. מה קרה? אז הוא לא שיקר, סיבה שהוא כבר גאולה. וגם מופיע כאן בסוף, במדרגה הגבוהה ביותר של קניין תורה, זה מדרגה עליונה של קניין תורה, שאתה לא מייחס לעצמך מחקרים שלא אתה זה. לא לגנוב גניבה ספרותית, ולא לייחס לעצמך דברים שלא אתה עשית. זה מדרגה גבוהה של קניין תורה, וסתר אנושית פשוטה. לכתוב את זה כאן. הוא לא ביא זה ראייה, מגילת אסתר. מה ראייה מגילת אסתר? אתה אומר אסתר למלך בשם מרדכי. מה היא אמרה למלך בשם מרדכי? שיש שני גויים בקטן ותרת שרוצים להרוג אותו. והיא אמרה לו, תשמע אדוני המלך, תדע לך להיזהר, בקטן ותרת רוצים להרוג אותך. אגב, מי שאמר לי את המידע המודיעיני הזה, אדם שקוראים לו מרדכי היהודי, יושב בשער המלך. זהו, זה המקור לעיקרון היסודי הזה שמופיע כאן בפסגת קניין תורה, שמופיע כאן כקשור לדבר הנפלא והגדול ביותר שאפשר לעלות על הדעת, להביא גאולה לעולם. מה זאת אומרת להביא גאולה לעולם? מה זאת אומרת לומר דבר כשאומרו? אסתר ומרדכי, שני קווים מקבילים לאורך כל המגילה. מתחילת המגילה ועד סופה ישנם שתי דמויות שהמגילה מתנהלת במקביל על ידי שניהן, לרוב בלי שום תאום, לפעמים בתאום. תחילת המגילה, ערות אסתר, לא קשור למרדכי, תתילה כף אסתר. יש איזה סיפור, ושתי, לוקחים אותה, לא מרוצים, אוכלים אסתר, לוקחים את אסתר. פתאום אחר כך, פרק ג', לא קשור לכלום, ספרים לנו שיש איזה אדם בשם אמן, שמרדכי לא משתחווה לו. זה קשור לאסתר, זה לא קשור לאסתר. לא קשור, לא בגלל אסתר, לא קשור לאסתר, לא שום קשר למינוי של אסתר למלכה. עניין אחר, יש מאבק בין מרדכי לבין המן. גם בפתרון הבעיה, כן, הבעיה או הרקע למגילה, הרקע לסיפור של המגילה, ושני הנושאים האלו: אחד, התחלופה של ושי על זה אסתר, שתיים, ההתמודדות בין מרדכי לבין המן, זה הרקע, זה מוצא, גורם נקרא לזה לנושא, לקונפליקט, לבעיה של המגילה. אבל גם הפתרון, המגילה, פתרון כפול. בלילה הוא, פרק ו', לפי ההלכה, מהקטע הזה מתחיל הנס. לכן צריך להתחיל לקרוא בכל רם, מפרק ו', בלילה הוא נדדה שנת המלך. בלילה הוא נדדה שנת המלך. מה קרה בלילה ההוא? המן מגיע למלך השברוש, הוא רוצה שיתלו את מרדכי. בסוף יוצא שמרדכי לוקח את המן ברחובות העיר ואומר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ההתמודדות, המן מרדכי, מי משתחווה למי, מי יותר חזק ממי, נפטרה. קשור לאסתר? לא קשור. היא תכננה את זה? לא תכננה את זה. זה קשור להתמודדות עם גזירת המן, לא קשור להתמודדות עם גזירת המן. הנה, מאבק בין מרדכי לאמן, מרדכי בסוף מנצח את המן. מי משתחווה למי? המן משתחווה למרדכי. גם התלמוד מתאר, זה מופיע בלקוט שמוני, שלא רק שהאמן היה צריך להכין את הסוס, אלא מרדכי בא ליד הסוס ואומר לאמן, טוב, איך אני בדיוק מטפס על ה... על הסוס הזה, אז המן היה צריך להשתחוות, ומרדכי היה צריך לדרוך לו על הגב, לקיים מה שנאמר, על במותמו תדרוך. בלקוט שמעוני, אם כבר אז כבר. זאת אומרת, סגרנו חשבון. יש פה סוגיה שנסגרה, מעגל שנסגר. סוגיה אחרת, אסתר היא המלכה, יש לה פה מהלכים מלכותיים בבית המלך, והיא עושה ברוני חשבונות של בית המלך, והיא מחליטה, וזו תוכנית מיוחדת להזמין את המלך והאמן פעם אחת, זה יום הראשון, ואחר כך להגיד להם, תבואו גם מחר בבוקר. בכלל בלי קשר, היא לא ידעה בכלל מכל הסיפור הזה. בלילה בין שני המשתים, אז מרדכי על הסוס עם האמן למטה, ואיך שהאמן חוזר לביתו, חבל וחפוי ראש, באים כולם, באים הצריצים, הוא לא אוהב, שם יצטם, לא הנה. בבוקר, חזר בבוקר. משתה, חכה לך אסתר, רפש ורפש, חכים לך, תגיע. ואז, במשתה, על מה אסתר מדברת? היא לא מדברת בכלל על הערוץ של המאבק, מופכי, אמן. היא מדברת על משהו אחר. אני מדברת על הגזרה. היא בכלל רצתה שירגו את אמן, היא לא חשבה שירגו את אמן. על מה היא דיברה עם זה? יש לי בעיה. נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אני רוצה, אני רוצה להפר את הגזרה. גם ככה מרדכי אמר לה. אמר לה, לצוות עליה, מה מרדכי ציווה את אסתר? לצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן או לבקש מלפניו על עמה. זה כל מה שדובר. לכי למלך, תבקשי חכמים על עם ישראל. קשור המן, הוא אמר לה, לכי תרגיע את הרעך, הוא עזוב, עזבי את המן, לא מדבר על המן. אין לך קשר עם המן, אני והמן זה מאבק בינינו. המלך, את שייכת למלכות, תתמודדי עם המלך, תבקשי ממנו טובה, שיעזוב את הרעך, נעזוב אותנו בנחת, זה הכל. בא עשר, וזה מה שהיא רצתה. בלי שום קשר להמן הזה. מי עושה את החיבור בין שני החוליות האלו? בין הציר המן מרדכי לציר אסתר חרבונה. נכון. מה חרבונה אומר? אחרי שאסתר אומרת איש צר ואוהב המן הרע הזה, והמלך לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא היום אומר חרבונה, אחד מן הסרסים לפני המלך, גם מנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, בכלל מה נזכיר את מה? את מה שהיה בלילה. בלילה, מה דיברנו על מרדכי? שהוא דיבר טוב על המלך. והמן הזה שעכשיו אסתר מדבר איתו הוא זה, והחרבון הקושר את שני החוטים, וגם חרבון הזכור לטוב. אז על ידו מפוענח שבעצם יש קשר פה. אבל הם לא יפרו את הקשר. מרדכי ואסתר עבדו בתיאום? מה פתאום? חרבון עושה את הקשר לפני הרמח, פתאום מחבר את הכל, תולים את המן. עדיין הגזרה לא התבטלה. זה רק יסתיים הסיפור של המן ומרדכי, הגזרה עדיין קיימת. אסתר צריכה ללכת עוד פעם לעם אחשוורוש ולהגיד לו, תתחנן, ורק בחודש סיוון, חודשיים אחרי שתולים את המן. אז המלך שולח אגרות לבטל את הגזרה. שני ערוצים במגילה. מכוח מה נוצרו שני ערוצים האלה במגילה? מכוח פסוק תניב וקטן. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אסתר מדברת כמלכה. לא אדוני המלך, אני מלכה. רוצים להרוג אותנו. יש פה שני אויבים, רוצים להרוג אותך, מסתום גם יהרגו אותי. יש לנו עניין שלנו, מלכותי. צריכים לדאוג למלכות שלנו. יש פה שתיים בקטן ותר, שעומדים לרצוח אותנו מחר בבוקר. זה עניין פנימי בין המלך והמלכה. אבל היא עוצרת על ידי זה שהיא אומרת את זה בשם מרדכי. בלי משים לב, בכלל לא תכננה. היא עוצרת במו ידיה פרוץ מוסר. כי יום יבוא, היא לא יודעת. אבל זה שהיא אמרה עכשיו למלך בשם מרדכי, זה מה שגרם בסופו של דבר שבלילה ההוא יודעים לומר שמרדכי יהודי. צריך לעזור, והוא צריך לקחת את המן על הסוף, וכל הפרשייה הזאת לקחת את המן על הסוף, וחרבון מה שהם עושים, כל זה, בגלל שלוש מילים. ואתה אומר, אסתר, המלך בשם מרדכי. אני אביא עוד דוגמאות, רק אני רוצה קודם כל לגעת בנקודה עקרונית. אסתר נמצאת בזירה מסוימת. היא נמצאת בזירה הקטנה שלה. היא בחורה יהודיה צעירה, לקחו אותה מהבית שלה, שם אותה בבית המלך. זה הכל. מה היא רואה? היא רואה את המלכות פה. זה כל מה שהיא רואה, לא רואה מעבר לזה. היא לא יודעת מה קורה. היא פועלת כאן, זה מה שיש לה מולה. אבל אסתר הזאת, הפועלת במציאות, הקיימת בשטח, יודעת בטוחה פנימה, כל הזמן שהערך שלה, שהערך של המעשים שלה, שהמשמעות של האישיות שלה, של הקיום שלה, של הפעולה שלה, הערך של זה לא מתחיל ממה שלה נראה כרגע כאן. אסתר מבינה שבשביל להיות שייכת לנצח ישראל, בשביל להיות שייך אל הרצון של הקדוש ברוך הוא באומה, בשביל להיות שייכת לדברים גדולים, היא צריכה להיות מחוברת לעמוד התורה שבדור. מרדכי גדול הדור, לראשי הסנהדרין אומר את הדור. איש יהודי אחד, חז"ל אומרים, איש אחד שהוא רק הוא כולו קרא ולא השתחווה. עמוד של אמונה, כולם קוראים משתחווים, גם יהודים קראו והשתחוו. הגמרא אומרת שטענו נגד מרדכי, חייבים לקרוא ולהשתחוות, זה מסוכן. היחידי שלא הולך למשתה, כל היהודים הלכו למשתה, אחד שלא הולך למשתה. עמוד האמונה שבדור. הסבר יהודה, בלי להבין יותר מדי, אלא את כל החשבונות, אבל היא יודעת כלל, שהמשמעות של הדברים הקטנים, של המעשים הקטנים שהיא עושה, לא נמצא את בידיים שלה. היא צריכה לייחס, לקשר, לחפר כל הזמן את האישיות הקטנה שלה, את הנישה הקטנה שלה, לתורה שבעל פה, לשיקולים של גדולי הדור, לשיקולים שמשקפים את נצח ישראל, את הרצון של האומה לדורותיה, את מגמות התורה שלא התחילו אתמול ולא שלשום, אל מגמות התורה שמי משה קיבל תורה מסיני. היא מחברת את הפעולה הקטנה שלה בממדי הזמן אל ערכי הנצח. מורדכי הוא הקשר שלה לנצח. הוא לא איש פוליטי, הוא לא איש מעשי. מורדכי הוא הצינור של תורה שבעל פה, שדרכו אסתר הקטנה ופעולה הקטן מחוברת, שייכת למהלך גדול. אסתר שומע בכל מורדכי, כי מורדכי ציווה עליה. מורדכי אמר לה, גברת אסתר, אתה מגיע לבית של חשברוש, אף מילה על הזהות הלאומית. למה? ככה. אמרת אני עושה. מה אמרת אני עושה? תפתחי את הראש, מה את מה? זה עושה בחורה גדולה. יש פה מישהו שהוא עמוד התורה שלה. יש פה מישהו שזה לא עניין אישי, רק הוא, אני מתבטא את האישיות שלו. הוא המשך של שיקולי הנצח של ישראל, של הערכים המוחלטים של עם ישראל. אני רואה את ההווה. אני רואה את הזמן, את החולף, את המציאות הנוכחית כרגע. אני, כדי שהמעשים שלי, שהאישיות שלי כאן תהיה בעלת משמעות, בעלת ערך, הרבה 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 יותר גדולים ממה שאני יכולה לדמיין, אני משייכת את עצמי כל הזמן לגדול, לענק, לנצח, לתורה, לתורה הגדולה של ראשי הסנהדרין, של שירי נבואה שמרדכי נמנה עליהם. אמר מרדכי, מרדכי אומר לה, אסתר, ביתן בטרן שתוכל לעבוד, תקבל את זה, תגידי לבן. כל הרעיון הזה, באמת הגיוני, באמת מאוד הגיוני, שאם מחר או בוגר שני אנשים רוצים לרצוח את המלך, ובוודאי גם את אשתו, לא פסחה חצי. זה מאוד עקרוני בראייה הצרה, מרפותית, עכשווית, צריך להם להגיד את זה למלך. זה פשוט, לא? אבל אסתר לא. אסתר אומרת, יש את הרובד שלי, שאני אומרת למלך, תקטן, תתר שותים להרוג אותך, תתרסל. אבל אסתר אומרת, רגע, רגע, אבל אני רוצה, אני מבינה שאני צריכה לייחס לאמירה הזאת משמעות גדולה. אני לא יודעת איזה משמעות. אבל אני רוצה שזה ישייך לדבר גדול, לשיקולים של מרדכי. כי אם מרדכי אמר לי משהו, אז זה נבע מכל התורה שלו, מכל האישיות הענקית שלו, מכל שלשלת תורה שבעל פה לאורך כל דורות, מכוח זה הוא אמר לי. אני לא יודעת כל שלשלת תורה שבעל פה. אבל אם מרדכי אמר לי משהו, אני רוצה שזה יישאר בשיוך, בהקשר, בזיקה המקורית. לומר דבר בשם אומרו זה לא עניין מוסרי אתי. אסתר, בחורה מנומסת עם יושר פנימי, אומרת למלך אחשוורוש, כל הזכויות שמורות למרדכי. זה לא הנושא. היא לא דואגת לדוד שלה שיבנון אותו, ישים אותו סמנכ"ל ענייני לא יודע מה. זה לא הנושא. היא עסוקה בלהביא גאולה לעולם. מה זה להביא גאולה? גאולה הגדרה, גאולה כאשר הרצונות הנצחיים של עם ישראל מתגלים, זאת גאולה. שרצונות הנצח של ישראל מתגלים, שהשאיפות של עם ישראל מאברהם אבינו, ממשה רבנו, מרבי עקיבא, מירמיהו וישעיהו, כשהשאיפות האלה של הנביאים מתגלות, זאת גאולה. רש"י אומר, ציפית לישועה, מסכת שבת, להתגשמות דברי הנביאים בימיך. זאת ציפיית ישוע. זה לא עניין בראייה שלנו, מה שנראה לנו גאולה. כאן. גאולה זה נמדד לפי הרצון ההיסטורי של ישראל. זה המשמעות שצריך לתת לדברים. אסתר ברוב ענווה, ברוב עמקות של אמונה, היא מבינה שההקשר הנכון של הדברים זו גאולה. איזה חותמת אתה נותן לדברים, איזה שם, איזה שיוך, איזה פשר, למה אתה מחבר אותם? אתה מודד את הדברים לפי ההווה, לפי עכשווי, לפי מה שנראה לך בשיקולים שלך, או שאתה מבין שהסכנן עכשיו בחיי עם ישראל, אז אני משייך אותו לדברים הכי גדולים, הכי נשגבים. כן. גאולה זאת התקדמות של הרצונות של עם ישראל. כשאסתר עכשיו אומרת משהו, זאת אומרת, אצלי זה פרטי. אני מבינה שלא כדאי לי שבשכן ותר יש לחיו מחר בבוקר. כדאי לנו לחסל אותם. מרדכי מדבר, כשמרדכי אומר משהו, זה מתוך כל ה... מתוך חזון הנביאים הוא אומר את זה. אני לא מבינה איך זה קשור לחזון הנביאים. אבל אני רוצה שהמשמעות של המעשה שאני עושה עכשיו יהיה שייך חזון הנביאים. היא מחברת את זה. כמו כוונה לשם שם. מה הכוונה? למה אתה רוצה לשייך את זה? לאיזה בית מדרש? לאיזה הקשר? לאיזה מקור? אסתר מחברת את זה למקור עליון. וכשמחברים דבר למקור עליון, נוצרים דברים עליונים. באמת נוצרים דברים עליונים. היא דמיינה בכלל שיהיה את כל המהלך הזה שבלילה הוא נדדה שנת המלך וירכיבו את המן וכל הדבר הזה, מישהו חלם על זה בכלל? אבל תראה מה יצא מזה. היא בכלל רק רצתה להציל אותה ואת המלך, שלא ירגו אותנו מחר בבוקר, חר רוצה להרוג אותם בקטן בתרש הראשיים האלה. אז מה יצא מזה? עולם ומלואו. יצא מזה השפלה של המן, שמה צריך להגיד מרדכי, ומרדכי הולך בלבוש מלכות, ומה המשמעות של זה, של הולכה בלבוש מלכות, והשפלת זרו של המלאק, שבסופו של דבר זה מה שגרם להריגת המן, זה מה שגרם להריגת המן, כי חורבן אמר, גם מן העת אשר הכין המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, זו הסיבה שהרגו את המן. כל הדבר הענק הזה, היא חשבה שכל זה יהיה כלול, אבל זה כלול, כי כשאתה מקשר את המעשים הקטנים שלך למקור הנכון, הגדול, הנצחי, לסברות עליונות של שירי נבואה, אז צומחים דברים גדולים. אז באמת אתה מביא גאולה. הבאת גאולה נמדדת במידה רבה בכוונה, בשיוך, בהקשר, בשם שאתה נותן. אפשר לראות פה אירוע נקודתי. נקודתית ניצלנו, אבל זה לא הנושא של המגילה. הנושא של המגילה זה להבין איך חושבים נכון. איך יש כל הזמן שתי רמות שכל הזמן צריך להחזיק חשבון. יש את התכנונים שאנחנו עושים לפי מה שאנחנו מסוגלים כרגע. אסתר מתכננת מה שהיא יכולה בבית המלך משתי ראשון, משתי שני, מה שהיא יכולה לעשות. אבל יש עוד דבר. יש לחבר את מה שנראה לנו כרגע בריאליה למגמות. לשאיפות, לתורה שבעל פה, לנצח. תמיד להחזיק ראש בין הזמן לנצח. אף פעם לא להחיות רק לפי הנקודה החשבית של הזמן, ולא לחשוב שאין לנצח מה להגיד כאן. תמיד להחזיק ראש, זמן ונצח, זמן ונצח, תמיד. זה גאולה. גאולה זה תודעה, לחיות בתודעה, גאולה זה לחיות בתודעה, שהמעשים שלנו, של עם ישראל, שנראים לנו קטנים, נקודתיים כרגע, אם אנחנו משייכים אותם להקשר הנכון, למקור הנכון, אם אנחנו קוראים להם בשם נכון, הם נהיים כאלה, הם נהיים גדולים. מעשה נהיה גדול כשהוא מקושר לדבר גדול, אז הוא מראה, נהיה גדול. ואף אחד לא ידע מה יצמח מהדבר הזה, וצומח מזה סמך ישוע. אנשים עושים דברים קטנים, אנחנו קוראים בשם הנכון, אפלה ופלה. בלעי פלאוש. תלמידי אגרה, עלו לארץ ישראל. עלייה תלמידי אגרה. המושבות הראשונות שהקימו, בטח פתח, זה התלמידים. בבית מדרשו של הגאון מוילנה. רבי יואל משה סלומון, אחד מתלמידי החכמים הגדולים בירושלים. תלמיד חכם גדול. והוא היה מתלמידי תלמידיו של הגאון מוילנה, והוא ידע שהתהליך הגאולה אומר להתחיל לעשות דברים בדרך הטבע. מה זה דברים בדרך הטבע? משיח בן יוסף, תורת הגאון מוילנה, לעשות דברים דרך הטבע, לקנות אדמות, להתחיל ליישב. צויה, חיפש אדמה, מצא. טוב, מצאת איזה כמה ביצות. מה זה משנה איזה שם קוראים לזה עכשיו? קרא לזה, אני יודע מה, חולות, לא יודע מה, ביצות יפו. מה זה משנה מה תקרא לזה עכשיו? הגאון מבינה. תפתח תנך, אומר הגאון מבינה. אתה מגיע ליישוב בארץ ישראל, אתה בונה יישוב, תפתח תנך. אל תגיד סתם שם. שם זה ההקשר שאתה נותן. שם זה הפשר, שם זה המשמעות. שם זה מה, איך אתה מסתכל על זה? איזה פרספקטיבה עכשיו אתה ניגש למציאות? בניתי איזה יישוב בחולות, ביצות מזרחית ליפו, ואז זה משהו אחר. אני עכשיו עושה פסוק בספר הושע. וכתוב בספר הושע, בחזון הגאולה של ספר הושע, ונתתי את עמק החור, אין אישור החור, לפתח תקווה. כתוב בספר הושע, שהקדוש ברוך הוא יהפוך עמק שהוא החור, עיין ביצות מה שהיה שם, לפתח תקווה, פתח של תקווה. זאת התקווה שלי? לא, של הושע הנביא. אז עכשיו זה גדול. וראשון לציון הנה הנה, זה פסוק בספר ישעיהו. ואבן מעשו הבנים הייתה לראש פינה, זה פסוק בתהילים. ורחובות כרחיב השם לנו ופרינו בארץ, זה פסוק בספר בראשית. הוא ציון הנס בדגל, הנס ציון אגם הופיע, עשה הנס לגבי סגלויותינו. אז גם זה יש. אבל זה מקור, אנחנו באים משם. אנחנו לא באים בשם עצמנו, זה לא מעשה נקודתי שם. היה לנו צפות לירושלים, אז יצאנו לחפש מקום מחוץ לירושלים באוויר הצח. ניסינו לעשות, זה לא הנושא. נכון שאתה עכשיו יש לך מה שאתה רואה במטר הקרוב. אבל תהליך גאולה, דווקא תהליך גאולה, דווקא בעת גאולה, זה להבין את הסוד. הסוד של הגאולה זה הסוד של מגילת אסתר. המשמעות של הדברים, התוצאות של הדברים, לא נמדדים לפי מה שאתה עושה, אלא לפי מה שהתכוונת, לפי מה ששייכת, לפי הגישה שלך, לפי מה למה חיברת את זה. מאוד חשוב, איזה שם אתה קורא, איזה גישה מחשבתית, אמונית עומדת מאחורי המעשים שלך, זה הפשר. אז באמת נוצרים דברים גדולים, כי נתת שם נכון, הקשר נכון, קראת פסוק, דיברת את זה לקודש, דיברת את זה לנביאים. אנחנו כאן, בגשמה, חזון הנביאים. לא פחות. לא פחות מחזון הנביאים. אם זה פחות, אז אנחנו מקטינים את תהליך הגאולה. ובפועל, מקטינים את תהליך הגאולה. ככל שאנחנו יותר קוראים בשם נכון, בהקשר הנכון, יותר מחוברים לשושלת תורה שבעל פה, למרדכי שבדור, למרדכי אים שבדור, לענקי הרוח, שלשלת שירי נבואה שנמשכת מדור דור, לפסוקים הנכונים, אנחנו מביאים גאולה לעולם. מביא גאולה לעולם ולמר דבר בשם אומרו. נשחבר את זה למקור הנכון. לא עוד עניין סמנטי מילים, כל הצורות מאוד, עניין מחשבתי תודעתי של לבית אסתר. לכן ברור לנו מגילת אסתר, בניגוד לכל הספרים האחרים בתנ"ך, פתאום, עושים אליה כמחות התורה. מה קרה? ישעיהו הנביא. הפטרה מישעיהו הנביא, אפשר לקחת תנ"ך לצורך. לברך. הבוחר בתורה, אני בוחר בדברי האמת והצדק, לברך ברכות הפטרה. נכון? אפשר? אפשר? מגילת אסתר, קוראים לתנ"ך, לא מפרקים. לא יצאים את זה חובה. מה קרה? יותר גדול מישעיהו הנביא? אסתר, מה? בסדר, אסתר, על מה? ישעיהו, ירמיה, מה? מגילה, שפים אליה, שפים שפים. שפים, 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 פריסים כאלה. אותיות, כמו סופר, סתם. מה קרה? מגילה, שפה, שפות אומרת הגמרא, כעמיתה של תורה, כעמיתה של תורה. מה קרה? ספר תורה, עם כל הכבוד, רק תחתוב לי, נכון מאחורה. שפות על זה. הנקודה של מגילת אסתר זה שזה היה שייך, זה היה הקשר, זה המסוף, המחשבה, יש דברים שזה פשוט, ברור שזה המשך שלך. אני אגיד את הנקודה, לעשות דברים במציאות הפוליטית הריאלית היבשה הקטנונית, אבל בעזרת מחשבה נכונה, גישה נכונה, כיוון נכון, זה שייך לך, זה תורה. זה המשך של התורה, זה לא פעולה נקודתית של אסתר התחמנית שעשתה לבית המלך. המשך תורה שבעל פה, המשך אחרי הנצח של עם ישראל. אתה חושב שמה שיש כאן זה מאבק? זה פתאום. אל תדמי בנפשי, תמלא. בית המלך של תל אביב. אסתר אומרת לשיקולים של עכשיו, זה לא מסתדר, בפוליטיקה זה לא עובד. אם חודש לא נקראתי לבוא אל המלך, ופתאום אני בא, לא ברור, עכשיו קשה, ביטחוני, עכשיו פה משכנס לחזר הפנימית, אחת אינו, זה לא... אני אומר למרדכי, אני מדבר איתי בשפה של, של עכשיו, של שיקולים של היום ומחר. אם אחרי יש את החברי שיברית הזו, אם אחרי השנה היום הבאים ממקום אחר. אני מדבר איתך מראייה של נצח. נצח ישראל, הקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל. אתה רוצה להיות שייכת למגמת הנצח? בבקשה, את לא רוצה? דרכים רבות למקום. זה עכשיו, הוא לא ענה לו בכלל העניין, אבל אני מסוכן. לא מדבר איתך, אתה לא מבינה שאני מדבר איתך בכלל. אני מדבר בשם הנצח. תשברי את הראש, מה אתה עושה עם זה מחר בבוקר? זו תשתית המגילה. החיבור הזה בין מרדכי זה אסתר. כן, זה אסתר, זה נסתר. לא רואים, לא ברור מה קורה כאן. אבל זה מקושר לדברים גדולים. זה שייך לגדול. ואת מאמר מרדכי, אסתר אותך. מאמר, לומר דבר השם אומרו. יש פה מאמר עליון, זה לא סתם. לכן גם יש איזה גמרא בחולין מוזרה כזה שלא מצינו כדוגמתה. אמן מן התורה מניין, אמין העת אשר אסתר מן התורה מניין, שנאמר אסתר אסתר, מרדכי נתקעים. ממש אין כלום מרדכי. אז הולכים לתרגום אונקלוס שכתוב ואתה כך לך בסמים מור דרור פרשת כי תקצה, ואונקלוס מתרגם מירה דחיה. או מצאנו את מרדכי, איזה מזל. עד עכשיו היינו לא ישנו טוב בלילה. מה התעוררתי למגילת אסתר? למה לא שמואל מן התורה מניין, יהושע מן התורה מניין, דוד? לא שווה? אסתר, רגע, כל מיני אנשים טובים, מה קרה? איזה קונפליקציה? עוד קצת. זה לחבר אותם לתורה, לדברים הכי מקוריים, זה המהות, לומר דבר בשם אומרו. אתה רואה כאן התרחשות נקודתית של אסתר, מרדכי והמן, אל תטעה! אל תבין לא נכון! תחבר את זה לערכי הנצח, זה בדיוק הנושא. המן זה לא המן. המן זה המשך של הקט הנחש, של העץ הקדמוני. המן זה המשך של המלאק, שהוא המשך של העץ הררה המהותי במציאות. ואסתר זה לא אסתר האישה הנקודתית, שהיא בדיוק הביטוי של ההתמודדות עם האסתר פנים, עם המסובכות של המציאות, שבשבילה כל כך קשה להתמודד כאן, בשביל זה יש כוח ליצר הרע, בשביל זה יש כוח לעמלקיות, כוח של הסתניות ולרוע בעולם, בגלל שדברים לא ברורים, בגלל שדברים מרוממים. אבל יש מרדכי, שהוא מירה דחיה, שהוא כתורת, שכתורת הבסמים. נכון, אבל מה זה כתורת? כך פוסה, אבקה, אין מה לעשות איתה. מבחוץ שום דבר. תקטור, תקשיב, למתקים, שוברים, פתאום... השתנה משהו במראה? כלום. נראה אותו דבר, יותר טרור. אבל הקטישה הזאת, זה משהו שפעלת כאן, שחושף את פתאום משהו נפטר, ששופך אור חדש. שמה שיש כאן זה לא סתם אבקה. סליחה שאני אתגולש פה להפקות וזה, אני מתכוון לסמים, לא זה? סמים... זה טוב, זה ריח מעולה, הגמרא בשבת אומרת לך שהנשמה נהנית ממנו. ושמים כתורת לבית המקדש. זה מרדכי, מרדכי, האיש שחושף את משמעויות המסתרות. לא רואים, לא נוגעים, ריח, דבר עדין, מופשט, קשה לתפיסה. לא רואים. אבל הוא נמצא במציאות, לא גולים, לא מגלים יד, צריך לקטוש. צריך לרקוח מרקחת, ובפנים לאט לאט מגלים מה שנמצא. יש פה מישהו פה. יש פה מישהו ששייך לאותם אנשים שחושבים, לאותם מירה דחיה, לאותם אנשי כתורת שבכל דור ודור, שיודעים מהם המהלכים הנפטרים, 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 שיחידי סגולה מצליחים להריע. ואיפה עסק פה הולך? אז איזה מושלושה דברים? שלושה אנשים פרטיים ומתודדים? נכון. זה משפחי, עם המשך. של התמודדות הנבחית של עם ישראל בעולם. איך בתוך מציאות מוסובכת של אסתר, של חושך, של אי הבנה, מתמודדים עם הרוע, עם הרשע שנשען ומקבל את כוחו מהאי הבנה שקיימת במציאות, למסובכות של המציאות. איך מחוברים לגדולי תורה, לענקי הרוח של עם ישראל שיודעים להביא את הריח הנכון. ובקטן כל ההיסטוריה של עם ישראל, כל התורה, כל ההתמודדות של עם ישראל את אבותם. על מה אנחנו שמחים? על אירוע שקרה? על עקרונות. על עקרונות שהם נכונים וקיימים היום. אנחנו כאן ועכשיו בכל הדורות, ובוודאי ובוודאי בדור הזה, אנחנו גם נפגש בהמנים, וגם אם מציאות תהיה חשוכה כמו אסתר, אנחנו נחת למעשים שלנו פשר ומשמעות ענקי, כמו שמרדכי היה רואה את הדברים. ואם אנחנו מרדכי, אנחנו חופש מרדכיים כאלו. עיקרון תמיד. ימי הפורים האלו לא יעברו, זה לא ייפתלו. זה תמיד נכון. וזכרם לא יסוף מזרה. ולכן קוראים מגילה פעמה? בלילה קוראים מגילה, כולם עייפים בבוקר, אין אף פתוח לקום, הראש עדיין כואב מהיין, 8 בבוקר לקום, מה קרה? התפילה, לא, מגילה. מגילה זה סתר, למה לקרוא פעמה? שתי נקצים. היה נס בלילה, נס ביום. היה נס גלוז, נס נסתר. היה את המהלך של אסתר ביום, הטילה בפח את המן, והיה מהלך בלילה, בלילה הוא נגש שנת המנת. אתה חושב שיש בורים זה דבר אחד? בורים זה שניים, בורים זה תפקיד. זה תמיד. יש מה שעושים, ויש את המשמעות. יש מה שרואים בזמן, ויש את משמעות. זה גאולה ואת חשקות. משמעותה של גאולה זה לא לבית חשקות. יש את השיקולים העכשוויים, ותמיד צריך לשמור על הראש. מעל המים. יש מחשבות הנפש שלך. הזמן והנפש. לא לאבד את החשבון. מי שחי רק לפי הזמן, הוא לא מבין שזה גאולה. ומי שחושב שגאולה זה רק ערכי נצח ולא מתייחס לזמן, הוא גם לא מבין את הגאולה. מרדכי ואסתר כל הזמן. כל הזמן להחזיק חשבון עם שתי הדמויות האלה. לכן אומרים חז"ל שחרבונה זה אליהו. זה חיבור כזה. זה חיבור מיוחד מופלא במינו. לחבר לבבות אדני ולב אמרות. לחבר נפטר ונפטר. לחבר מה שעושים בפועל עם מגמות הנצח של תמיד עם ישראל, של התנ"ך. שמחים על היום, שמחים על העומק, שמחים על הערכים, שמחים למה שאנחנו שייכים. אשרינו שאנחנו שייכים לדברים גדולים. לתורה, לאמונה, לסגולת ישראל, לחזון הנביאי. אשרינו שאנחנו ממשיכים את דוד המלך, את רבי עקיבא, את שמואל הנביא. אשרינו שאנחנו לומדים את חזקאל הנביא. אשר אנחנו לומדים ש"ס ומשניות ואת רבי ואת רבי יוחנן. אשר שאנחנו קוראים לגדולי ישראל, לרמב"ם, לרבי יהודה הלוי, לגר"א, אשר שאנחנו ממשיכים את זה. על זה אנחנו שמחים. על האור הזה שממשיך כל הזמן, וגם כשאנחנו מעשה ועושים דברים עכשיו, תמיד מתוך החיבור לזה. תוך זה אנחנו באים. נאמר דבר בשם אומרו, כך נחיה. ככל שנאמר דבר בשם אומרו, יותר ויותר נביא גאולה לעולם בפועל. לכן זה חג גאולה שתמיד זה בדיוק גאולה. זה תמציתה של גאולה. אבל זה רק בחינה אחת, זה בגלל שיש פה המון המון דברים במגילה, אני צריך לעיין בהם.